רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בחודש שעבר סיימתי הרצאה בחברה גדולה, אחת הגדולות בישראל, ואחד המשתתפים ניגש אליי. אני מאזין לפודקאסט שלך, הוא אמר לי בנימוס, ולפעמים אני שואל את עצמי, מה הבעיה שלך עם חברות הטכנולוגיה הגדולות? הבעיה שלי? שאלתי אותו. כן, הבעיה שלך, אבל לא רק שלך, גם של האמריקאים, גם בכלל. מהרגע שביידן נכנס לתפקיד, הוא רק מפרסם צווים ותוכניות שכל המטרה שלהן היא לחנוק את חברות הטכנולוגיה הגדולות. מה הקטע? הרי אפל היא אחת החברות האהובות בעולם. תראה, יש לי אייפון. לגוגל יש מיליארדי לקוחות, לפייסבוק יש מיליארדי לקוחות, אמזון מעסיקה יותר ממיליון עובדים. הם לא מבינים עד כמה החברות האלו תורמות לכלכלה, עד כמה הן תורמות לעולם? אתה יודע, כל החברות שציינת הן מונופולים, אני אמרתי לו. זה רק אומר שהן סופר מצליחות, וחוץ מזה אין חוק שאוסר על חברה להיות מונופול. אתה צודק לחלוטין, אני עניתי, אין חוק שכזה, בטח לא בארצות הברית. הוא הסתכל עליי ועל פניו חיוך של ניצחון. אתה רואה? אז מה הבעיה? זה לא שהן רוצות להשתלט על העולם, נכון? אני מיהרתי להרצאה אחרת והוא מיהר לישיבה ולכן נפרדנו, אבל השיחה הקצרה הזו המשיכה ללוות אותי גם בימים שלאחר מכן. אולי הוא צודק? אחרי הכל, בחודשים האחרונים אנחנו עדים למבול של הצעות חוק, תקנות ותביעות, חלקן בארצות הברית, חלקן במדינות אחרות, וכולן מסמנות מטרה אחת. ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות. רק ב-9 ביולי 2021 חתם ביידן על צו נשיאותי רחב יריעה, שכלל 72 צעדים והמלצות, שמופנות ליותר מ-10 סוכנויות פדרליות שונות, שמטרתן להגביר את התחרות במשק האמריקאי ולעצר את הצעדים של ענקיות הטכנולוגיה. הנה קטע מתוך מסיבת העיתונאים שבה ביידן הכריז על הצעדים שלו.
The heart of American capitalism is a simple idea, open and fair competition. That means that if your companies want to win your business, they have to go out and they have to up their game. Better prices and services, new ideas and products. That competition keeps the economy moving and keeps it growing. Fair competition is why capitalism has been the world's greatest force of prosperity and growth. What we've seen over the past few decades is less competition and more concentration that holds our economy back. We see it in big agriculture, in big tech, in big pharma. The list goes on. Rather than competing for consumers, they are consuming their competitors. Rather than competing for workers, they're finding ways to gain the upper hand on labor.
ואז הוא אמר,
Look, I'm a proud capitalist. I spent most of my career representing the corporate state of Delaware. I know America can't succeed unless American business succeeds. But let me be very clear. Capitalism without competition isn't capitalism. It's exploitation. Without healthy competition, big players can change and charge whatever they want and treat you however they want.
קפיטליזם ללא תחרות הוא לא קפיטליזם, הוא ניצול. מה שביידן בעצם אומר הוא שעל אף שאין חוק שאוסר על חברה להיות מונופול, מונופולים עולים לצרכנים האמריקאים כסף, המון כסף. ביידן העריך שבית אב ממוצע משלם
$5,000 a year.
אלו $5,000 שנובעים מכך שאין תחרות. מונופולים הם בהגדרה גופים שאין להם מתחרים ישירים, ולכן ממשל ביידן עושה הכל כדי לעצר את צעדיהם של המונופולים הקיימים, ובמקביל הוא פועל על מנת לתת לרשויות שעוסקות בנושא יותר כלים שיאפשרו להן למנוע את התפתחותם של מונופולים חדשים. אוקיי, הבנו, הממשל האמריקאי הנוכחי חושב שתחרות זה טוב ומונופולים זה פחות טוב. ועדיין, אני לא חושב שזה נותן תשובה מלאה לתהייה של אותו אדם שניגש אליי בסוף ההרצאה. הרי לטיעון שלו היה גם חלק שני. זוכרים? זה לא שהן רוצות להשתלט על העולם, נכון? 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 כן. אז לגבי זה... אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות הגיעו למימדים מפלצתיים, ונדמה שהממשל האמריקאי, ולא רק הוא, נחוש לרסן אותן. אבל השאלה המעניינת היא האם זה בגלל הנזקים שהענקיות אלו גורמות בהווה, או שמא מקבלי ההחלטות ברחבי העולם מתחילים להבין שהבעיה האמיתית נמצאת דווקא בעתיד. למה הכוונה? הכוונה בכך היא שגוגל כבר מזמן לא משקיעה רק בחיפוש, ופייסבוק כבר מזמן לא מתעניינת רק ברשתות חברתיות. אמזון היא כבר לא רק חברת מסחר אלקטרוני, מייקרוסופט לא מפתחת רק מערכות הפעלה או תוכנות משרדיות, ואפל כבר לא מייצרת רק טלפונים סלולריים, טאבלטים או מחשבים. כל החברות האלו משקיעות סכומי עתק, אני מדבר על מיליארדים, אני מדבר על עשרות מיליארדים, בתחומים שהקשר ביניהם לעיסוק הליבה שלהן הוא לעתים מקרי לחלוטין. הן רוכשות חברות, הן מגייסות עובדים, הן מפתחות טכנולוגיות ומשקיעות במיזמים שחלקם ממש מוזרים. אז מה הן בעצם רוצות? מה המטרה שלהן? לאן הן מכוונות? בחלק הראשון של מיני סדרה בת שני חלקים, אצלול מתחת לפני המים, אל המקום שרוב הזמן הוא סמוי ונסתר מהעין, ואציג בפניכם את הגודל העצום של קרחון הנושאים שמעניינים אותן. בעיניי זו הדרך הכי טובה להבין את היומרה, את השאפתנות, ובעיקר את התוכניות לעתיד של הענקיות האלו, שמצוידות במשאבים אינסופיים. מיד מתחילים.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צורו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את חמש ענקיות הטכנולוגיה, The Big Tech, פייסבוק, אמזון, גוגל, מייקרוסופט ואפל. כולנו משתמשים במוצרים שלהן, כולנו נתקלים בהן כל יום, כמה פעמים ביום. אבל האמת היא שבניגוד לאמריקאים, אנחנו כאן בישראל חשופים רק לשבריר מהשירותים שלהן, ואפילו לשבריר קטן עוד יותר מהשאיפות שלהן. כל ענקיות הטכנולוגיה החלו את דרכן סביב נושא אחד. מסחר אלקטרוני, רשתות חברתיות, חיפוש, מערכות הפעלה או מחשבים אישיים. כיוון שאחת הדרכים לגדול ולהתפתח היא באמצעות רכישות, הן כולם רכשו חברות שסייעו להן להשתלט על תחום הליבה שבו הן פעלו. זה היה בהתחלה. אבל לאורך השנים הן רכשו עשרות חברות, לעתים מאות חברות, שאפשרו להן להתרחב לתחומים אחרים לגמרי. מכאן שמה שחשוב להבין כבר בשלב הזה הוא שענקיות הטכנולוגיה הן כבר מזמן לא חברה אחת, הן קונצרן, תלכיד שמורכב ממאות חברות. החברה שרכשה הכי מעט חברות אחרות היא פייסבוק. מבדיקה של הוושינגטון פוסט עולה שמאז הקמתה בפברואר 2004 היא רכשה 105 חברות. החברה שרכשה הכי הרבה חברות היא גוגל, שמאז הקמתה בספטמבר 1998 רכשה כמעט 270 חברות אחרות. בהקשר הזה ראוי להעיר שתי הערות. ראשית, הבדיקה של הוושינגטון פוסט פורסמה באפריל 2021. את הסדרה הזו אני מקליט 5 חודשים מאוחר יותר, ומכאן שלא מן הנמנע שאפילו המספרים הסופר מעודכנים של התחקיר המקיף הזה כבר לא מעודכנים. שנית, בוושינגטון פוסט מציינים את מה שכל מי שעוסק בתחום יודע, והוא שהחברות האלו לא תמיד מודיעות בקולי קולות על כל רכישה שלהן. מכאן שייתכן שמספר החברות שהן רכשו גבוה יותר, ואנחנו פשוט לא יודעים מזה. לאורך השנים ניסו מספר גופי תקשורת לסרטט תמונת מצב עדכנית בנוגע לפורטפוליו הרכישות וההשקעות של ענקיות הטכנולוגיה, ואני אעזר בממצאים שלהם. ועדיין, רציתי לבצע גם בדיקה משל עצמי. כיוון שאני לא מצויד במשאבים של גופי תקשורת גדולים, הסתפקתי בתחקיר צנוע יותר, אבל גם הוא הניב לידים למאות ידיעות שדיווחו על מאות רכישות, באמצעותן ענקיות הטכנולוגיה השיגו דריסת רגל בתחומים חדשים. לצד הדיווחים על רכישות, חיפשתי דיווחים שנוגעים למיזמים שעליהן הן הכריזו, או למיזמים שבהן הן מעורבות, אבל שאותם הן דווקא מנסות להצניע. בהתחלה חשבתי שאני אצליח להציג בפניכם מפה כוללת שמתייחסת לרכישות, להשקעות ולמיזמים של כל ענקיות הטכנולוגיה, אבל ככל שהתקדמתי הבנתי שמטעמים של זמן וקוהרנטיות מוטב שאתרכז בשלוש מבין חמש הענקיות. מהסיבה הזו אפל ומייקרוסופט נותרו מחוץ לסקירה, אם כי גם אליהן אני אתייחס פה ושם. יאללה, מספיק עם ההקדמות, בואו נתחיל. בואו נתחיל עם החברה הראשונה, פייסבוק. כפי שציינתי, פייסבוק לא רכשה הרבה חברות. מצד שני, כאשר היא רוכשת, אין לה בעיה להוציא מחשבון הבנק שלה סכומי עתק. על וואטסאפ, לדוגמה, היא שילמה 19 מיליארד דולר. על אוקולוס, שמייצרת משקפי מציאות מדומה, היא שילמה 2 מיליארד דולר, ועל אינסטגרם מיליארד דולר נוספים. מעבר לרכישות המוכרות האלו, פייסבוק רכשה עשרות חברות נוספות, יותר קטנות, אבל לא פחות מעניינות. רוב הרכישות של פייסבוק בוצעו במהלך העשור האחרון, וחלקן הסתיימו בכך שהיא סגרה את החברה הנרכשת. למה? קשה לדעת. לפעמים מי שקונה חברה רק רוצה את הפטנטים שברשותה, לפעמים הוא רק רוצה את העובדים, את הטלנטים, ולפעמים הוא פשוט רוצה לחסל מתחרה. הפרקטיקה הזו מכונה בשם Killer Acquisitions, ובאחד המחקרים שקראתי נטען שכ-7% מכלל הרכישות בתעשיית הפארמה, תעשיית התרופות, הן רכישות מהסוג הזה. כן, אבל זו לא תעשיית הפארמה, זו פייסבוק. מה שיעור החברות שפייסבוק סגרה אחרי שהיא רכשה אותן? כמעט 50%. פייסבוק רוכשת חברות שעוסקות בתחומים שלכאורה אין קשר בינן לרשתות חברתיות. מציאות מדומה, פיתוח חומרה, מפות או הבטחת מידע, והרכישות האלו, לצד המיזמים שעליהם היא הכריזה בשנים האחרונות, מספקים כמה רמזים ביחס לכיוונים שמעניינים אותה. האם ידעתם, למשל, שלפייסבוק יש שירות שעוזר למעסיקים למצוא עובדים? כן, הוא נקרא Facebook for Business. יש לה גם שירות דייטינג שהושק בספטמבר 2019 בארצות הברית ונקרא Facebook Dating. ב-2016, פייסבוק החליטה להיכנס גם לתחום המסחר האלקטרוני והשיקה את Facebook Marketplace. במאי 2020 היא השיקה את Facebook Shops, ומיד אחר כך את Instagram Shops. בדומה לחברותיה האחרות, גוגל, אמזון ואפל, גם פייסבוק השיקה רמקולים חכמים ומכשירי טלוויזיה חכמים שמצוידים במצלמות, מיקרופונים ועוזרים דיגיטליים, שגם הם, כמובן, ממש חכמים. אם אתם רוצים מוצרים שכאלו מתוצרת פייסבוק, חפשו אותם תחת המותג פייסבוק פורטל. בחודש מרץ 2021, פייסבוק חשפה מוצר חומרה נוסף, צמיד שעוקב אחר תנועות השרירים והאצבעות של המשתמשים, כך שהוא מאפשר להם לבצע מניפולציות על אובייקטים וירטואליים. זוכרים את תום קרוז? מניף את הידיים שלו מול המסך הענק ב-Minority Report? אז משהו כזה. באוגוסט 2021, פייסבוק השיקה שירות ששמו Horizon Workrooms. השירות מאפשר למי שרכש את משקפי המציאות המדומה של החברה להשתתף בשיחות ועידה וירטואליות, שבהן המשתתפים מיוצגים על ידי אבטרים מצוירים, ואז הם יכולים לצייר על לוח לבן, והכל בשיחת ועידה וירטואלית. טוב, זה ממש דביל. במקביל להשקת מוצרי החומרה, פייסבוק עובדת גם על פיתוח של מערכת הפעלה משל עצמה. אחרי הכל, למה שכל המידע שאנדרואיד ו-iOS אוספים עלינו יישלח רק לגוגל ואפל? למה שגם פייסבוק, חובב דאטה ידועה, לא תהנה מהחגיגה? פייסבוק גם השיקה מוצר חיקוי לזום, ואז מוצר חיקוי לקלאבהאוס. ואז מוצר חיקוי לפינטרסט, ואז מוצר חיקוי לטיק טוק, ואז מוצר חיקוי לסאבסטק. אין מה לומר, חברה חדשנית. ההתרשמות שלי היא שהמוצר המקורי האחרון שפייסבוק פיתחה היה פייסבוק, וזה קרה לפני 17 שנה. בסוף יוני 2021 פורסמה הכרזה של מרק צוקרברג שעשתה קצת רעש ברחבי העולם. על פי צוקרברג, פייסבוק תהפוך מחברה שמפתחת רשת חברתית לחברה שתפתח מטאברס. כמו רעיונות רבים אחרים, גם הרעיון הזה הגיע מעולם המדע הבדיוני, ומשמעותו שבעתיד הרשת תיוולד מחדש כיקום וירטואלי ותלת מימדי שבתוכו נחיה, נבלה, נעבוד, נטייל, נשחק, וכמובן נרכוש מוצרים. במובן הזה המטאברס יהיה האינטרנט של הדור הבא, רשת חדשה שתשלב את הדיגיטלי עם הממשי, את הווירטואלי עם הפיזי. אפשר לחשוב על המטאברס כעל אינטרנט שמכיל אותך. במקום לצפות בתוכן, אתה נמצא בתוכו. כך הסביר צוקרברג בריאיון לפודקאסט The Vergecast, שבו הוא הכריז גם על הקמת צוות יהודי בתוך פייסבוק שינסה להגשים את החזון. סמנכ"ל הכספים של החברה העריך שבשנים הבאות פייסבוק תשקיע כמה מיליארדי דולרים בפיתוח טכנולוגיות למציאות מדומה וטכנולוגיות למציאות רבודה שיאפשרו את קיומו של המטאברס החדש. ואכן, נכון לקיץ 2021, באתר של פייסבוק ניתן למצוא כ-700 משרות פתוחות לאנשים המצוידים ביכולות פיתוח בתחומים האלו. פייסבוק מטאברס. טוב. אמזון שהחלה את דרכה כחנות שמוכרת ספרים דרך האינטרנט, ואז כחנות שמוכרת הכל דרך האינטרנט, היא כבר מזמן לא רק חנות באינטרנט. בתחילת דרכה, אמזון רכשה בעיקר חברות מתחום המסחר האלקטרוני, כמו זאפוס, ווט, ביי וי-איי-פי או דה בוק דיפוזיטורי. בין השנים 2012 ועד 2020, היא החלה להתמקד בחברות מתחום מחשוב הענן. היא רכשה 13 כאלו. כיום תחום מחשוב הענן מספק כמעט 60% מהרווח התפעולי שלה. למעשה, עסקי ה-AWS שלה גדולים יותר ורווחיים יותר מעסקי המסחר האלקטרוני שלה. אנחנו גם יודעים שאמזון קפצה לעולם הסופרמרקטים עם הרכישה של רשת המזון Whole Foods Market בתמורה ל-13.7 מיליארד דולר. אבל האם ידעתם שבאפריל 2021 אמזון פתחה מספרה? כן, מספרה. היא פתחה מספרה בלונדון. בינתיים היא פתוחה רק לעובדים שלה. מי שמחליט להסתפר בה יכול להשתמש באפליקציה מיוחדת שמבוססת על טכנולוגיית AR, ואז לראות כיצד השיער שלו או שלה יראה אחרי שהוא או היא יצבעו אותו. תכננו את המספרה עבור לקוחות שיוכלו לבוא ולחוות את הטכנולוגיות ומוצרי טיפוח השיער הכי טובים בתעשייה. כך אמר ג'ון באונפרי, מנהל אמזון בריטניה. מה? אבל מספרות, איך לומר, זה לא עסק גדול. בריאות ורפואה, לעומת זאת, זה עסק ענק. בשנת 2018, אמזון רכשה את חברת פילפק בתמורה ל-753 מיליון דולר. החברה שהוקמה 5 שנים קודם לכן היא בעצם בית מרקחת מקוון, שמאפשר ללקוחות לרכוש דרך האינטרנט את תרופות המרשם שלהם, כשהן כבר מחולקות מראש למנות, וכך הם לא צריכים להסתבך עם השאלה איזה מינון ליטול, מאיזו תרופה ומתי. אמזון נכנסה גם לשוק ביטוחי הבריאות בארצות הברית, וכמו תמיד, היא קודם כל מתחילה בבית. בספטמבר 2019 היא השיקה ביטוח בריאות עבור העובדים שלה בוושינגטון, ובמרץ 2021 היא הרחיבה אותו עבור העובדים שלה שמועסקים בכל 50 המדינות בארצות הברית. על פי הערכות, עד לסוף 2021 היא תחל למכור את אמזון קר לארגונים אחרים, והם יוכלו להציע אותו כשירות לעובדים שלהם. באוגוסט 2020, אמזון השיקה צמיד בריאות חדש, תחת השם הילו. הצמיד עולה $100, והמנוי שמתלווה לו עולה $4 נוספים בחודש. הצמיד, שבניגוד לצמידי בריאות אחרים לא מצויד במסך, מתקשר עם אפליקציה שמאפשרת לך לצלם את עצמך בתלת מימד על מנת שהיא תיתן לך הערכה בנוגע לרמות השומן בגוף שלך. הצמיד גם מזמין אותך לתת לו אישור להאזין לך 24 שעות ביממה באמצעות שני מיקרופונים קטנים על מנת שהוא יוכל להעריך את המצב הרגשי שלך באמצעות ניתוח טון הדיבור שלך. Jesus f***ing Christ! אגב, אם זה קריפי בעיניכם, כדאי שתדעו שבארצות הברית אמזון עושה משהו נוסף. כידוע, היא הקימה רשת של חנויות סופרמרקט קטנות שמאפשרות לקונים להוריד את המוצרים מהמדף ופשוט לצאת איתם החוצה.
No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go.
כדי לזהות את הקונים, הלקוחות שנכנסים לחנות מעבירים את הטלפון שלהם מעל סורק מיוחד שמזהה אותם ואת החשבון שלהם באמזון. עד כאן הכל טוב ויפה, אבל לפני כשנה, בספטמבר 2020, אמזון השיקה פיתוח חדש, שנקרא אמזון 1. מדובר בסורקים שנמצאים בכניסה לחנות, בדיוק כמו הסורקים הרגילים, אבל במקום לסרוק ברקוד שמוצג על גבי הטלפון שלהם, הם סורקים את כף היד שלהם. בחודשים האחרונים, אמזון החלה להציע ללקוחות שלה הנחה של $10 על הקנייה שלהם אם הם רק יסכימו להכניס למאגר של החברה את טביעת כף היד שלהם.
Let's say you're grabbing your favorite coffee beverage, or heading into the office, or checking out. Just hover your palm and you're on your way. It's as easy as that. Sign up is free and takes less than a minute. All you need is a credit card, your phone number, and your palm.
מה אמזון מתכוונת לעשות עם מידע ביומטרי כל כך רגיש? מה יקרה אם הוא ידלוף? האם אנחנו בכלל רוצים להעביר מידע שכזה לאמזון? אוי נו באמת, תפסיקו לשאול שאלות קשות ולכו לקנות סנדוויץ'. המעבר של אמזון למרחב הפיזי לא נגמר בסופרמרקטים. באוגוסט 2021 דיווח הוול סטריט ג'ורנל שהחברה החליטה לפתוח חנויות קולבו, סטייל מייסיס, ברחבי ארצות הברית. מהדיווח עולה שהחנויות הראשונות ייפתחו בקליפורניה ואוהיו, ויהיה ניתן לקנות בהן את כל הדברים שקונים בחנויות קולבו, מסוללות דרך בגדים, מריהוט דרך מוצרים אלקטרונים. רבים מהמוצרים יהיו מבוססים על המותג הפרטי של אמזון. אלא מה? אמזון גם פועלת בתחום הטלוויזיה, עם אמזון פריים וידאו, וכנראה שזו סיבה מספיק טובה להיכנס גם לתחום הקולנוע. במאי 2021 היא הכריזה על ההחלטה שלה לרכוש את אולפני MGM. תג המחיר, $8.5 מיליארד. היוון שתחום המשלוחים קרוב לליבה וגם לכיסה, משלוחים עלו לה בשנת 2018 כמעט $28 מיליארד, אמזון פיתחה אסטרטגיה כוללת בתחום התחבורה, שבאה לידי ביטוי, בין השאר, ברכישת חברת זוקס, שמפתחת מכוניות אוטונומיות. הרכישה הזו עלתה לה $1.2 מיליארד. בינואר 2016, אמזון הכריזה שמכוניות זה יופי, אבל היא מתכוונת לבנות לעצמה גם חברת תעופה. למה לא? בינואר 2021 היא רכשה 11 מטוסי בוינג 767-300, אבל התוכנית היא שעד 2022 יהיו לה 85 מטוסים. לשם השוואה, כל צי המטוסים של אל על עומד נכון להיום, מישהו רוצה לנחש? מישהו? אתה שם באוטו? אתה מרים את היד? לא? הוא עומד על 45 מטוסים. כאמור, על פי התוכנית, לאמזון יהיו 85. בין רכישת חברה שמפתחת מכוניות אוטונומיות לרכישה של מטוסי בוינג, אמזון קיבלה באוגוסט 2020 מה-FAA, רשות התעופה האמריקאית, אישור להפעיל צי רחפנים. זה קרה שנה אחרי שהשיקה רחפן שהיא פיתחה בעצמה, העונה לשם רי-מרס. הרחפן הזה מצטרף לסקאוט, רובוט המשלוחים שהיא פיתחה, שנראה כמו מקפיא קטן שמתגלגל ברחובות ארצות הברית ומנסה לפתור את בעיית המייל האחרון במשלוחים של החברה. כיוון שסקאוט כנראה הרגיש בודד, אמזון החליטה לפתח רובוט נוסף. במרץ 2021 דיווח אתר אינסיידר שהחברה עובדת בחשאיות על פרויקט תחת שם הקוד וסטה. מאחורי שם הקוד מסתתר רובוט ביתי שיהיה מבוסס על אלקסה, שמפעילה את הרמקולים החכמים, הטאבלטים ושאר מוצרי החומרה של אמזון. מה הרובוט הזה ידע לעשות? איך הוא נראה? כמה הוא יעלה? בינתיים לא יודעים.
זה סודי.
אגב, לא מדובר בשניים שלושה חבר'ה ממחלקת ההנדסה שמפתחים את הרובוט שלהם בגראז'. אמזון מעסיקה 800 עובדים רק על פרויקט וסטה. בגלל שבדומה לאפל, מייקרוסופט, גוגל ופייסבוק, גם אמזון אובססיבית, ממש אובססיבית, בנוגע לבתים שלנו, ואין דבר שהיא רוצה יותר מאשר לגרום לנו להשתמש במוצרים שלה כאשר אנחנו בתוך הבית, היא רכשה בתוך זמן קצר את בלינק, שמפתחת מצלמות אבטחה, ואז את רינג, שמפתחת פעמון מצלמה ביתי, שמאפשר לך לראות מה קורה מחוץ לדלת הבית שלך, ואז היא השיקה רחפן אבטחה אוטונומי. כן, שוב רחפן, שמצויד במצלמה, כמובן שבמצלמה, שמזנק במהירות לאוויר במידה ואחד החיישנים שלו מזהה פריצה לבית. אגב, בחודשים האחרונים אמזון מנסה לשכנע דיירים בבתים משותפים להתקין בדלת הכניסה לבניין שלהם מערכת שהיא פיתחה, ששמה Key for Business, שמאפשרת לשליחים של אמזון להיכנס לבתים משותפים מבלי שהם צריכים שמישהו יפתח להם את דלת האינטרקום. נכון להיום, לאמזון יש כבר מפתח לעשרות אלפי בתים משותפים ברחבי ארצות הברית. אז אם אנחנו כבר בתוך הבית, למה שלא נרכוש גם את החברה הראשונה שפיתחה מערכת Wi-Fi Mesh? אנשים הרי צריכים להתחבר איכשהו לאינטרנט כדי להפעיל את הרחפן של אמזון, ואת הפעמון של אמזון, ואת קינדל של אמזון, ואקו של אמזון, כדי שהם יוכלו באמצעות אלקסה של אמזון להזמין משהו מהאתר של אמזון שיגיע באמצעות שליח. של אמזון שיפתח את הדלת באמצעות המפתח. של אמזון, אז למה שלא יעשו את זה דרך ראוטר? של אמזון. על כל זה צריך להוסיף את 128 החברות שאמזון השקיע בהן, כך לפחות לפי בדיקת אתר אינק. אלו חברות מתחום הבינה המלאכותית, המדיה, הוצאה לאור, חומרה, ביגוד, שירותים ביתיים, לוגיסטיקה, תחבורה, מזון, שירותים פיננסיים ועוד. 128 החברות האלו נוספות ל-111 החברות שאמזון רכשה. לדוגמה, אמזון השקיע בחברת הסטארט-אפ אקו-בי, שמפתחת תרמוסטט חכם, כמובן שהוא חכם, שמתחרה עם התרמוסטט החכם מבית נסט, שאותו גוגל רכשה בשנת 2014 בתמורה ל-$3.2 מיליארד. היא גם השקיעה בחברת אאולט, שמפתחת גרב חכמה שעוזרת להורים לעקוב אחר קצב הלב של התינוקות שלהם. אני מניח שזה אפשרי בגלל שהם גורבים את הגרביים שלהם. התינוקות, הכוונה, לא ההורים. אולי ההורים? זה ההורים שגורבים את ה... לא. יש עוד עשרות דוגמאות נוספות להשקעות של אמזון, אבל נראה לי שהספיק לנו מאמזון, נכון? כן. הגיע הזמן לעבור לחברה המגוונת ביותר, אולי גם השאפתנית ביותר, מתוך החבורה. גוגל. חכו לי, אני מיד חוזר. אדמה. אמא אדמה. אין כמו אדמה. מצד שני, על אף כל יתרונותיה, מסתבר שלאדמה יש לא מעט חסרונות, לפחות בכל הנוגע לגידול צמחים. רותם ברקין הוא מנכ״ל תום גרו, חברת סטארט-אפ ישראלית שמנסה לפתור את הבעיה. רותם, שלום.
שלום וברכה.
תשמע, אני כבר שמעתי על חברות סטארט-אפ שאפתניות, אבל להמציא מחדש את האדמה, זה באמת חתיכת דבר. מי אתם? מה אתם עושים?
אז תום גרו זה חברת סטארט-אפ ישראלית שהוקמה בשנת 2018, בעצם במטרה להחליף את האדמה, ליצור תחליף למצע מנותק. מדובר פה בעצם במצע גידול שניתן לתכנת אותו, לשלוט על רמות המליחות ורמות הבסיסיות של המצע עצמו, וגם את רמות החמצן, ובעצם להתאים אותה ברמה מדויקת לגידול או לצורך הגידולי שיש בתחום. בעצם מדובר פה במוצר ראשון פורץ דרך, פטנטיאלי לחלוטין.
רשמתם עליו פטנט?
רשמנו עליו פטנט.
אוקיי.
רשמנו עליו פטנט, שהולך להתאים בצורה רחבה גם לעולמות האורבניים, בעצם להכניס את הטבע למתחם האורבני איפה שאנחנו חיים, ובעתיד גם לחקלאות מסורתית.
אתה אמרת לפני רגע, אנחנו רוצים לתכנת את הדבר הזה. עכשיו אנחנו מדברים על אדמה, איך עושים את זה? או יותר נכון, תחליף של אדמה. איך אתם עושים את זה?
אז פיתחנו את מצע הגידול מדיום איקס. זה בעצם מצע גידול שמאפשר לנו היום להחדיר אליו את כמות הנוזלים שאנחנו מבקשים. ולמעשה הוא מכיל 99% מים, דשנים, ולמעשה כל מה שהצמח צריך כדי לפרוח. יש לנו את היכולת לשלוט ברמות ה-pH ו-EC, כמו שציינתי, בעצם חמיצות המצע ומליחות המצע באופן מושלם, ועל ידי גם תכונות פיזיקליות כאלה ואחרות, זאת אומרת, הצורה, הגמישות והחוזק של המצע ברמות החמצן. וזה בעצם מייצר מצב מאוד 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 מדויק, ולמעשה מותיר את המנתק, את התלות, של הצמח באדם, בגנן, במתחם האורבני, או בחקלאי, ונותן את השליטה המלאה לצמח עצמו.
רגע, צמח רגיל, אני צריך להשקוט אותו, זה תלוי כמובן בצמח, פעמיים, שלוש בשבוע, פעם בשבועיים, את שלכם.
אז אם נלך לדוגמאות המתחם האורבני, צמחי הנוי שרואים אותם במלונות, שדות תעופה, קניונים, בתי חולים ובתי אבות, רק לדוגמה, יש שם הצמחים שצריך להשקוט אותם מפעם עד פעמיים שלוש בשבוע, אנחנו מדברים על פעם פעמיים שלוש בשנה.
מפעם פעמיים שלוש בשבוע לפעם פעמיים שלוש בשנה?
נכון מאוד. הצמח למעשה שולט על צריכת המים שלו, הוא עושה את זה על בסיס הנתונים שיש בסביבה, זאת אומרת, התאורה ומזג האוויר, מכתיבים את, נקרא לזה, רמת הפוטוסינתזה, ולמעשה מכך את צריכת המים שצריך.
אוקיי, אז יש לכם רעיון, פיתחתם טכנולוגיה, איך כובשים את העולם? מה השלב הבא?
שלב מאתגר ומעניין.
לא ספק.
בעצם לקחנו את המדיום מיקס, מצע הגידול שפיתחנו, ובעצם שמנו אותו במערכת מעוצבת ופשוטה. במערכת הזאת יש סנסור, שבעצם מוביל את ניהול המצע. הסנסור הזה יודע להגיד לנו בכל רגע נתון את מצב המצע ותחולת המים, ומכך, גם כשמדובר בפעם או פעמיים בשנה, היעילות פה היא כמעט 100%. מאחר ואנחנו יודעים בדיוק מתי להשקות וכמה. את המוצר הזה אנחנו עתידים להכניס למתחם האורבני תחילה, לעולמות ה-B2B המוסדיים, זאת אומרת, אותם מלונות, שדות תעופה, קניונים, משרדים גדולים וכן הלאה, בעתיד גם ללקוחות הפרטיים, וגם נקרא לזה בפייפליין הפיתוחי שלנו, אפליקציות מאוד מאוד מעניינות לתחום החקלאות המסורתית.
כמה עובדים יש לכם?
היום אנחנו כ-10 עובדים.
אוקיי, נראה לי שאתם צריכים יותר.
אנחנו הולכים לגדול, כן.
רותם ברקין, מנכ"ל תומגרו, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
היא חברה הרבה יותר צעירה מאפל, אבל בעוד שאפל רכשה 123 חברות מאז הקמתה, גוגל רכשה יותר מפי שניים, 268 חברות. אפילו מייקרוסופט, שכמה שנה אחרי אפל, באפריל 1975, ונוהגת לרכוש הרבה חברות, אפילו היא רכשה רק 225 חברות. הרכישה הראשונה של גוגל תועדה בשנת 2001, והמשמעות היא שב-20 השנים האחרונות גוגל בולעת חברות בקצב של אחת לחודש. כדי להמחיש עד כמה הרכישות של גוגל היו משמעותיות עבורה, מספיק לציין שביולי 2005 גוגל רכשה חברת סטארט-אפ קטנה, לא ממש מוכרת, שבנתה אז תוכנות לטלפונים סלולריים. לחברה קראו אנדרואיד, והיא נרכשה בתמורה ל$50 מיליון. שנה אחר כך גוגל רכשה חברה קטנה אחרת, אבל הפעם היא לא התקמצנה, היא שילמה סכום אדיר של $1.6 מיליארד במזומן. לחברה הזו קראו יוטיוב. למעשה, אם תגרדו מתחת לפני השטח של כמעט כל מוצר או שירות משמעותי של גוגל, תמצאו חברה שאותה גוגל רכשה. זה לא שלגוגל לא היו נפילות. מישהו אמר מוטורולה? אבל בסך הכל, אסטרטגיית הרכישות שלה הניבה לה רווחים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים. כבר כיום גוגל פועלת באינסוף תחומים, אבל נדמה שהתיאבון שלה לא יודע שובע, ואולי הדוגמה הבולטת ביותר בהקשר הזה הוא הניסיון של גוגל לחדור לתחום הבריאות והרפואה. גוגל משקיעה בפיתוח תיק בריאות אלקטרוני, ביכולות דיאגנוסטיקה מתקדמות, ובעיקר בטכנולוגיות המבוססות על בינה מלאכותית, באמצעותן היא עוסקת, בין השאר, במחקר מדעי. כל היכולות והטכנולוגיות מתחברות, כמובן, לענן של גוגל. רבות מפעולות הפיתוח האלו נעשות באמצעות ורילי, זרוע מחקר מיוחדת שגוגל הקימה עבור תחום הבריאות. ממבט ראשון נדמה שההשקעות שלה בתחום הרפואה והבריאות מפוזרות בצורה חסרת היגיון. למשל, האם ידעתם שגוגל מושקעת בפרויקט שמטרתו לשחרר לעולם יתושות עקרות על מנת לצמצם את היכולת שלהן להפיץ מחלות מדבקות? זו גוגל, כן? גוגל משקיעה ביתושות, זה גוגל. האם ידעתם שיחד עם חברת הפארמה סנופי הצרפתית, היא השקיעה חצי מיליארד דולר בפיתוח מערכת וירטואלית בשם אונדו לניהול מחלת הסוכרת מסוג 2? מה בנוגע לרובוט שאותו היא פיתחה עם ג'ונסון אנד ג'ונסון, שמסוגל לבצע כל מיני פרוצדורות שעד לא מזמן בוצעו רק על ידי רופאים מנתחים? האם ידעתם שגוגל משקיעה במערכות בינה מלאכותית שיודעות לזהות מחלות עיניים, התקפי לב, את מחלת הפרקינסון או טרשת נפוצה? בתקופת הקורונה, זרוע הבריאות של גוגל הייתה פעילה במיוחד. בין השאר, היא השיקה אפליקציה יחד עם בית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד ובית החולים לילדים של בוסטון. אמריקאים שהורידו את האפליקציה התבקשו לדווח באמצעותה כיצד הם מרגישים, אילו סימפטומים יש להם, ועוד. המידע הזה מצטרף למידע בריאותי שמזרימים אליה מדי שעה כ-30 מיליוני אנשים ברחבי העולם, גברים ונשים שרכשו את הצמידים של חברת פיטביט. מדובר במידע כמו מספר הצעדים שהם צעדו, קצב הלב שלהם, כמה זמן הם ישנים, ובמקרה של נשים, גם מידע על המחזור החודשי שלהם. אתם בטח שואלים מה הקשר בין גוגל לפיטביט. יכול להיות שלא שמתם לב, אבל בנובמבר 2019, גוגל הודיע על כוונתה לרכוש את פיטביט בתמורה ל-2.1 מיליארד דולר. הרכישה הושלמה פחות משנה וחצי אחר כך. אורחי דוח שפורסם באתר The Motley Fool כתבו שעל אף שנראה שהיא לא מתחרה באופן ישיר עם ארגוני בריאות מסורתיים, אלפאבית, החברה האם של גוגל, מושכת בהדרגה את התעשייה למעגל ההשפעה והיכולות שלה. דוח של חברת CB Insight טען שגוגל מנסה להשתלט על תעשיית הבריאות בארצות הברית באמצעות היכולות העצומות שלה בתחום הבינה המלאכותית. אבל כפי שכבר הבנתם, גוגל לא לבד בתחום הזה. דיברתי קודם על אמזון, אבל מייקרוסופט למשל, היא רכשה באפריל 2021 את חברת ניואנס, ופרשנים בארצות הברית הסבירו את הרכישה בכך שמייקרוסופט החליטה ללכת all in על תחום הבריאות והרפואה. לניואנס יש פתרונות בכל מיני תחומים, אבל בשנים האחרונות היא התמקדה בפיתוח יכולות ניתוח דיבור שמבוססות על AI וענן, וחלק גדול מהלקוחות שלה הם ארגוני בריאות. לשם המחשה, בארצות הברית כ-55% מהרופאים וכ-75% מהרדיולוגים משתמשים בפתרונות של ניואנס, פתרונות שמאפשרים להם ללחוץ על כפתור בטלפון שלהם ואז להקליט את ההבחנה שלהם. ניואנס ממירה את הכל לטקסט ואז מעבירה את המידע ישירות לתיק הרפואי של החולה. היא יודעת להפוך אותו לפעולות מנהליות או רפואיות שיש לבצע, ואפילו יודעת להוסיף שכבה נוספת של מידע רפואי שהיא עצמה מלקטת מבדיקות קודמות. יש דבר אחד שעדיין לא סיפרתי לכם בנוגע לניואנס. מייקרוסופט רכשה אותה בתמורה ל-19.7 מיליארד דולר. במזומן. כשאמרתי קודם לכן שמייקרוסופט החליטה ללכת all in על תחום הבריאות, התכוונתי בדיוק לזה. רק אם אתה מקבל כזו החלטה, אתה מוציא סכום דמיוני של כמעט 20 מיליארד דולר במזומן על חברה אחת. אבל החלק הזה מוקדש לגוגל. למה אני מדבר על מייקרוסופט? הסיבה לכך היא שעורכי הדוח של CB Insight הם טוענים שמבין חמש ענקיות הטכנולוגיה, פייסבוק, אפל, אמזון, מייקרוסופט וגוגל, גוגל משקיעה את המשאבים הגדולים ביותר על פיתוח יישומי בינה מלאכותית לעולם הרפואה. כלומר, מייקרוסופט שילמה כמעט 20 מיליארד דולר במזומן, ועדיין אנליסטים מצביעים על העובדה שגוגל משקיעה יותר. מה בנוגע לביטוחי בריאות? כמו אמזון, גם גוגל מנסה להיכנס לביזנס. כידוע, עסקי הביטוח קשורים קשר הדוק להערכות ותחזיות. השאלה מהי ההסתברות שאדם מסוים יחלה היא שאלה קריטית עבור ארגון שעוסק בביטוח. אז באוקטובר 2020 גוגל רשמה פטנט על טכנולוגיה שתאפשר לרופאים לחזות מה ההסתברות שהפציינט שלהם יחלה. לא, זה לא יעשה באמצעות ניתוח של בדיקות דם, צילומים או הדמיות, אלא באמצעות ניתוח הטקסט החופשי שהרופאים כותבים על הפציינטים שלהם כאשר הם באים לביקור במרפאה. זה לא שגוגל מזניחה כלי ניתוח שמבוססים על בדיקות ממש, כן? ב-2019 פורסם שהחברה פיתחה מערכת מבוססת בינה מלאכותית, כמובן שהיא מבוססת על בינה מלאכותית, שמסוגלת לאתר סרטן ריאות בשלבים מוקדמים. בשלבים האלו התאים הסרטניים כל כך זעירים שרדיולוגים רבים מחמיצים אותם. כמעט שכחתי. ב-2013, ביל מריס, מי שעמד באותה התקופה בראש זרוע ההשקעות של גוגל, שכנע את מייסדי החברה, לארי פייג' וסרגי ברין, להשקיע במיזם סודי שמאז מומן בלפחות 2.5 מיליארד דולר בשם קליקו. מטרתו של המיזם הזה היא לפתור בעיה רפואית שמציקה להרבה אנשים. מוות. אני לא צוחק. כלומר, זה די מצחיק, אבל אני לא צוחק. גוגל מנסה לפתור את בעיית ההזדקנות והמוות. עכשיו, אני מדבר על גוגל כבר כמה דקות, נכון? די הרבה. ואני רק בנושא הראשון. אני רק בבריאות ורפואה, ואני רק נותן תאימונת על קצה המזלגונת של ההשקעות שלה בתחום הזה. אם הייתי רוצה להקדיש מדי שבוע פרק אחד לאחת מהחברות בתחום הבריאות שגוגל מושקעת בהן, הייתי נאלץ להקדיש לעניין הזה יותר משנה, כיוון שעל פי בדיקת The Motley Fool, גוגל מושקעת ב-57 חברות בריאות שונות. אוקיי, אז על מה אתם רוצים שנדבר עכשיו? אולי על ההשקעה העצומה של גוגל בתחום החינוך. עדויות להשקעה הזו באות לידי ביטוי אפילו במערכת החינוך הישראלית, שמבוססת בשנים האחרונות על פתרון הקלאסרום של גוגל. מערכת החינוך הישראלית לא לבד. בשנת הקורונה זינק מספר המשתמשים בקלאסרום ברחבי העולם מ-40 מיליון ל-150 מיליון משתמשים. במאי 2021 גוגל הכריזה על פלטפורמת בינה מלאכותית, כמובן שבינה מלאכותית חדשה, בשם למדה, שתאפשר לתלמידים לשאול את המערכת שאלות בשפה טבעית. מודל הבינה המלאכותית ייתן תשובות הגיוניות ויהפוך את הלמידה ליותר כיפית ומעניינת, כך הסביר מנכ״ל אלפאבית, סונדר פיצ'אי. שאני אספר עכשיו על התלונות שהוגשו נגד החברה כבר לפני 5 שנים, בשל האופן שבו היא אוספת את נתוני התלמידים שמשתמשים במערכות שלה, או ש... אפשר לוותר על זה? טוב, נתקדם. מה עכשיו? בואו נראה. אולי נדבר על האופן שבו גוגל מנסה להיכנס לתחום הבנקאות, הארנקים הדיגיטליים ותשלומים באמצעות גוגל פיי. אולי נדבר על הפעילות שלה בתחום הרחפנים באמצעות חברה בת בשם ווינג, שדיווחה באוגוסט 2021 על ביצוע 100,000 משלוחים באוסטרליה. אולי נדבר על הכניסה שלה לתחום הטלוויזיה, לא רק דרך התוכן באמצעות יוטיוב טיווי, אלא גם דרך פיתוח של מה שהיא מכנה בשם גוגל טיווי. לא אנדרואיד טיווי, גוגל טיווי. לא שמעתם על גוגל טיווי? תגגלו. מה עוד? גיימינג. כבר ב-2015 גוגל השיקה את יוטיוב גיימינג, גרסה של יוטיוב שמיועדת לצופים וליוצרי תוכן בתחום הגיימינג. רק בשביל לסבר את האוזן, בין ספטמבר 2017 לספטמבר 2018 הועלו ליוטיוב 50 מיליארד שעות בתחום הגיימינג. זה אולי נשמע הרבה, אבל בשנת 2020 נרשמו 100 מיליארד שעות צפייה בתוכן של גיימינג. זה לא נגמר בצפייה. אלפאבט רכשה בשנים האחרונות כמה וכמה 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 חברות גיימינג, בהן ניאנטיק, גרין טרטל גיימס, ביונד גיימס, ביוניק פנדה וחברות נוספות. אבל נדמה שההשקעה הגדולה ביותר שלה בתחום הגיימינג קשורה בגוגל סטדיה, פלטפורמת גיימינג מבוססת ענן שמאפשרת לשחקנים לשחק באיכות של 4K ושהושקע באופן רשמי בנובמבר 2019. השירות שמתחרה בפלייסטיישן נאו של סוני, באקסבוקס קלאוד גיימינג של מייקרוסופט, בלונה של אמזון ובפלטפורמת המשחקים של פייסבוק, שגם היא עשתה צעד גדול לכיוון הענן. בכל אופן, שירות סטדיה של גוגל מאפשר לשחקנים לשלם דמי מנוי חודשיים ואז לשחק במשחקים מבלי שהם צריכים לקנות קונסולה יהודית. למרות שיש כאן יתרון גדול, השירות לא כבש את העולם בסערה, רחוק מכך. זה כמובן לא מפריע לגוגל להמשיך ולשפוך על התחום עוד ועוד כסף. אגב, זו הזדמנות טובה לציין בפני כל מי שמתעניין בתחום, הן כשחקן, הן כיוצר תוכן והן כמפתח, שבפודקאסט האח של עושים טכנולוגיה, עושים תוכנה, הוקדשו באחרונה כמה וכמה פרקים לתחום הזה, תחת השם Game Changer. זו יופי של סדרה, אני ממליץ לכם להאזין לה. אוקיי, מה עוד? מה עוד יש לנו פה? עוד, כן. מה בנוגע למיזם המכוניות האוטונומיות של החברה? מה בנוגע למיזם שלה בתחום המחשוב הקוונטי? בית חכם? עוזרים דיגיטליים. הבטחה? אולי נדבר על כך שגוגל נכנסת לתחום האנרגיה. מה זה נכנסת? היא שם. ממזמן. גוגל היא הרוכשת הגדולה ביותר בעולם של אנרגיה שמבוססת על רוח. 5.5 ג'יגוואט, שזה בערך מחצית מכלל תפוקת החשמל בכל מדינת ישראל. זה אגב נהדר, כן? כדי לתפעל את חוות השרתים המפלצתיות שלה, יש צורך באינסוף אנרגיה, וטוב שגוגל משתמשת באנרגיה נקייה במקום באנרגיה מזהמת. העניין הוא שמכיוון שהיא כל כך מתעניינת באנרגיה, כבר ב-2011 היא קיבלה את אישור הרגולטור האמריקאי בתחום האנרגיה לקנות ולמכור אנרגיה נקייה, בדיוק כמו כל חברת תשתיות אחרת בארצות הברית. היא עושה את זה באמצעות חברה בת שלה, שנקראת גוגל אנרג'י. ויש מי שטוען שהשוק הבא שגוגל תשתלט עליו הוא בכלל שוק האנרגיה. רפואה, תחבורה, מטוסים, רחפנים, בנקאות, רובוטים, גיימינג, חינוך. תחומי העניין, ההשקעות והרכישות של ענקיות הטכנולוגיה מייצרות בעיה למי שמנסה לעקוב אחריהן, כי הן, מה שנקרא, all over the map. אבל זו בדיוק הנקודה, לא? נדמה לי שהגיע הזמן להפסיק ולהצביע על העצים. בואו נתחיל לדבר על היער. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וענקיות הטכנולוגיה שביניהם. בחלק השני של המיני סדרה ננסה לחבר את חלקי הפאזל ולהבין מה דוחף את ענקיות הטכנולוגיה ובעיקר לאן הן מנסות להגיע. תודה לאורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. נחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בחלק השני של הסדרה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.